הכל נדלן, התוכנית שתפתח לכם את החשיבה הנדלנית. יחד נעזור לכם לייצר את החופש הכלכלי עליו אתם חולמים, באמצעות השקעות נדלן בטוחות, חכמות ורווחיות. מבית BNC השקעות.
ברוכים הבאים לעוד פרק של הכל נדלן. היום נדבר על תופעה מיוחדת, תופעה מעניינת, תופעה שקורית בתקופה האחרונה, ונפתח דווקא באיזושהי דוגמה אקטואלית לתופעה הזאת. ארצות הברית עומדת בפני משבר חוב וסכנת חדלות פירעון, ארצות הברית קרובה לפשיטת רגל, ארצות הברית קרובה לפני אי עמידה בהתחייבויות שלה. אלו הן רק מעט דוגמאות לכותרות מהעיתונות, שאני בטוח שכולכם התקלתם בהן. כל מי שקורא עיתונות כלכלית, רואה תוכניות על כלכלה וכסף, רק בשבועות האחרונים. אז קודם כל, על מה כולם מדברים? איך זה משפיע עלינו, והאם זה בכלל נכון, ואיך זה רלוונטי לעולם ההשקעות, ומה זה בכלל? זאת אומרת, מה זה המשפט הזה שארצות הברית הולכת לפשוט רגל? את לפני הכל, ככה איזושהי הקדמה, הכלכלה האמריקאית, כמו רוב הכלכלות המפותחות בעולם, רוב הכלכלות המתוקנות, היא כלכלת חוב. מה זה כלכלת חוב? זה כלכלה שרוב הצמיחה בה, רוב הכוח שיש בה, רוב השקעות של הממשל, רוב התשתיות שנבנות, רוב הכסף, רוב הפעילות הכלכלית נשענת על הלוואות וצבירת חובות. כמו שחברות פרטיות עושות את זה, כדי לצמוח יותר מהר, כדי לגייס יותר עובדים, כמו שמשקי בית עושים את זה. הם פשוט מוציאים יותר מה שהם מכניסים, אז מה הם עושים? לוקחים חוב, הלוואה. ככה גם ממשלות עושות את זה. ממשלת ארצות הברית, הממשל בארצות הברית, מדינת ארצות הברית היא כלכלת חוב, היא כלכלה שנשענת על חוב של הממשל, חוב מאוד מאוד גדול דרך אגב, טריליוני דולרים, בסדר? בעצם הכלכלות שעובדות ככה מממנות דברים מכסף שאין להם על ידי חוב, ובכלכלות שזה נפוץ בהם אתם תראו שזה כלכלות שבהן החוב, גובה החוב הופך להיות גדול יותר מתקופה לתקופה, והחוב עצמו, אותן הלוואות, הן האמצעי העיקרי למימון תוכניות ממשלתיות, צריכה, הכל בעצם. רוב הפעולות נשענות על חוב. ומה זה תקרת החוב? אותה תקרת חוב שהולכת להגיע לקצה, ובעצם ארצות הברית כבר, ובעצם תוביל את ארצות הברית לפשיטת רגל, מהי תקרת החוב שכולם מדברים עליה? אז ארצות הברית מכניסה כסף, מהאזרחים, ממיסים, מכל מיני הכנסות מהתושבים שגרים באותה מדינה, בארצות הברית. אבל היא מוציאה יותר כסף על התחייבויות, תוכניות ממשלתיות, עזרה בקורונה, ביטוח לאומי, סבסוד חיילים, כל כסף שהיא נותנת לאזרחים חזרה. בסדר? כל התחייבות שיש להם זה בניית כבישים והגדלת רכבות וכו'. בעצם, במילים פשוטות, ארצות הברית מכניסה ממיסים וכל ההכנסות שלה פחות ממה שהיא מוציאה, וכדי לעמוד בזה, היא לובה כסף. הסכום שהיא לובה הוא בעצם הגירעון של ארצות הברית. בסדר? אותו גירעון שנתי, שמולדים אותו שנתי, הוא בעצם מצטרף כל שנה לחוב הכללי שיש לארצות הברית, שעליה היא משלמת ריבית, ותקרת החוב הוא הסכום המקסימלי שהקונגרס אישר לממשל ארצות הברית להגיע אליו בחוב הכללי. כלומר, תחשבו שאנחנו, אני כאדם פרטי, כל שנה לוקח, מכניס 100 שקלים, אבל מוציא 200, אז יש לי כל שנה גירעון של 100 שקלים, כדי לממן את זה אני לוקח הלוואות, וכל שנה מתווסף לי עוד 100 שקלים לחוב, לחוב שלי, ובעצם אחרי 5 שנים, סתם דוגמה, כבר ב-500 שקלים חוב, ותקרת החוב היא עד 600 שקלים. מעל 600 שקלים אסור לי לקחת יותר הלוואות. אז תקרת החוב היא בעצם הסכום המקסימלי שהגדיר הקונגרס, שאני יכול להיכנס אליו, או הממשל בארצות הברית יותר נכון, וארצות הברית קרובה להגיע לתקרת החוב הזה, ובעצם זה כל פעם תקרת החוב היא עד תקופה מסוימת, התאריך מסוים, ואז שהתאריך הזה מגיע, אין לממשל בארצות הברית איך לעמוד בהתחייבויות שלו, איך לשלם ביטוח לאומי, איך לשלם ריבית על ההלוואות הקיימות וכו'. עכשיו, למי בכלל ממשלת ארצות הברית יש חוב, זאת אומרת, ממי לובת הכסף, אז החוב שלו מורכב מהמון המון גורמים, וזה הסבר קצת עמוק, אבל בין היתר זה חוב לממשלות, כמו יפן וסין, שדרך אגב מחזיקות לבד חוב של למעלה מקרוב לשני טריליון דולר, יש להם חובות למשקיעים ומחזיקי אג"חים וכולי, ועל כל החובות האלה, כמו כל גוף, הן כמובן משלמות ריבית שנתית. בסדר? אז כיום, כיום החוב בארצות הברית, כיום החוב של הממשל עומד על כ-31 טריליון דולר, פחות או יותר. שזה חוב מטורף בפני עצמו, אבל תזכרו שהכל, לפעמים שוב, אנחנו לפעמים הולכים אחרי איזה משפט מפוצץ, שמישהו אומר רק את המספר הזה, מבלי הבנה איך זה מתקשר לתוצר בארצות הברית, ולגובה ההכנסות הצפויות וכולי, אז זה נשמע מאוד גבוה. עכשיו, בפועל ארצות הברית כמובן לא תפשוט רגל. בסדר? היא לא תפשוט רגל, אבל אם הקונגרס לא מאשר את הגדלת החוב, ובעצם הממשל לא יוכל לעמוד בכל ההתחייבויות שלו, הוא יצטרך לבחור התחייבויות מסוימות, שהוא לא יוכל לעמוד בהן. הוא יצטרך לא לעמוד בהתחייבות שלו לביטוח לאומי, לנזקקים, לתשתיות, או במקרה קיצון אפילו לריביות, ודברים שממש יכולים להביא אותו לפשיטת רגל. עכשיו, שאלה אליכם. מה, זה פעם ראשונה שזה קורה בהיסטוריה של ארצות הברית, שהתקרת חוב מגיעה למקסימום? שמגיע הרגע שבו צריך להחליט מה עושים עם תקרת החוב, כי הגיע התאריך, ואז צריך או להגדיל את תקרת החוב, או לעשות קיצוצים משמעותיים, או להגיע לפשיטת רגל? מה, זה פעם ראשונה? אז התשובה היא ממש ממש לא. בשנות ה-70, בסדר? בעשור הזה של שנות ה-70, תקרת החוב גדלה בערך פי 18 מתחילת שנות ה-70, לסוף שנות ה-70, בשנות ה-80 בערך פי 18 גם, בשנות ה-90 בערך פי 7, פי 7 פעמים, בשנות ה-2000 גם פי 7. משנות ה-60 עד היום, כ-80 פעמים הגדילו את תקרת החוב. כלומר, הגיעו לרגע של או שמגדילים או שיש איזושהי בעיה לעמוד בהתחייבויות, ומגדילים את תקרת החוב, מגדילים את תקרת החוב, מגדילים את תקרת החוב. 80 פעמים משנות ה-60 עד היום, אז זה ממש לא פעם ראשונה שזה המצב. לכותרת הרבה יותר סקסי, סליחה על הביטוי, לרשום שארצות הברית קרובה לחדלות פירעון, שם ארצות הברית לפני פשיטת רגל, אבל אם אתה נכנס פנימה, מסתכל על נתונים, אתה אומר, אוקיי, זה קרה 80 פעמים משנות ה-60, ושנייה, בוא נרגע יותר חכמים, אם כל כך הרבה פעמים זה קרה, האם ארצות הברית עד היום הגיע לחדלות פירעון, האם היא פשטה רגל, האם היא לא עמדה בהתחייבויות שלה, אז עד היום זה לא קרה אפילו פעם אחת בארצות הברית. לא קרה עד היום פעם אחת. שהממשל בארצות הברית הגיע למצב של חדלות פיראון או פשיטת רגל, בגלל שתקרת החוב הגיעה למקסימום. לכן לדעתי, בסדר, ואני נתקל בזה פה, חבר'ה, אצלנו בחברה, משקיעים ששואלים כל הזמן על תקרת החוב, היה לנו עכשיו כמה פרויקטים שהתחילו בו זמנית בתקופה האחרונה, שמשקיעים חותמים על חוזים, ופתאום אנשים, אף אחד לא ביטל בגלל זה, אבל כן אנשים שואלים את השאלה, רגע, איך זה משפיע? מה יכול לקרות? האם זה יכול להשפיע עלינו? האם ארצות הברית יכולה להגיע בשיטת רגל שתוביל לאיזושהי קריסה בעולם הנדלן? כל הכותרות המטורפות האלה, שמשפיעות על משקיעים בצורה כל כך מהירה, בצורה כל כך חדה, משפיעות על ההחלטות של כולנו. פה נתתי דוגמה, היום הזה דוגמה זה על החוב של ארצות הברית, שתכף גם נגיע לתוצאה הסופית, שנבין למה הער הוא לא כזה הער, ובכלל למה זה כבר כנראה מאחורינו. אבל כל לא כנראה מאחורינו, אבל כל הכותרות המטורפות האלו, שמשפיעות על משקיעים, משפיעות על ההחלטות שלנו, המטרה שלהם היא אחת. כל תוכניות החדשות, כל העיתונות, כל הטלוויזיה, המטרה היא אחת, הפחדה. כדי שאנחנו נהיה מחורים לחדשות, שנצרח את זה על בסיס יומי, כדי שהם יוכלו מה? למכור פרסומות ולהכניס יותר כסף. אין שום דבר אחר, וכל מטרת הקליק בייטס, במרכאות, הכותרות העסיסיות שבפועל אין בהם כלום, אתם רואים את זה על כל כך הרבה דוגמאות, גם פה על הקריסה, ארצות הברית לפני קריסה, לפני פשיטת רגל, זה הכל כותרות שמטרתן ללחוץ ולהיכנס פנימה. אתה רואה את זה בפייסבוק, ואז אתה עובר לזה אתר אחר, אתה רואה את זה, כל הזמן הכותרות מטרתן למשוך אותך לבפנים, והאינטרס של אותן, כותרות חזקות, אבל חסרות ביסוס, או אם מסתכלים פנימה על העובדות, אז רואים שהער הוא לא כזה גבוה, להפוך אותנו למחורים לחדשות, להפוך אותנו למחורים לטירוף הזה, כדי שהם יוכלו למכור יותר פרסומות ולהרוויח יותר כסף, בזכות יותר כניסות לאתר שלהם, יותר צפיות, משך זמן, יוניקים וכולי. עכשיו תנו לי רגע להרגיע אתכם קודם כל לגבי החוב של ארצות הברית. כמובן ששוב פעם הושג הסכם, כרגע הוא הסכם עקרונות, או בוא נגיד בימים הקרובים זה בטח ייפטר לגמרי, הסכם על העלאת תקרת החוב עד 2025, ולכן כמו תמיד גם הפעם, הסוף של כל אותם כותרות על הפשיטת רגל והטירוף שקורה, ואפילו אתם רואים גם בשוק ההון שזה משפיע על התנודתיות שבו, כי בסוף אנשים, אפילו משכילים, מקבלים החלטות הרבה פעמים אחרי העדר ואחרי טירוף של איזה שהם כותרות מסוימות, אבל אם 80 פעמים בהיסטוריה של ארה״ב תקרת החוב עלתה, ועד היום ארה״ב לא פשטה רגל פעם אחת, אז עכשיו זה יקרה? עכשיו זה יקרה? לא יעלו עוד פעם בתקרת החוב, באמת. אז גם הפעם הגיעו כבר להסכם עקרונות וזה הסתדר, והכותרות האלה הם סופם להיות כמו בלון שמתפוצץ. גם הפעם כל צד כמובן מושך לצד שלו, צד אחד שרוצה שיגדילו את החוב, צד שני שרוצה שהממשל יעשה המון קיצוצים, אז הגיעו להסכם שההוצאות של הממשל יהיו די זהות ל-2023 וכולי. ואני חושב שמה שאנחנו, שהמקרה הזה, כמו מקרים רבים אחרים, מי שעכשיו בכלל בתקופה האחרונה עוקב אחרי הכותרות, איזה כותרות היו על זה שהנדלן בישראל לפני קריסה, וכל הנתונים מראים שהקריסה בפתח, וגם בארצות הברית דרך אגב, שיש נתונים זהים ל-2008, ששוב, שאתם נכנסים פנימה לתוך הכתבות עצמם, או נכנסים לעובדות ולמידע, אתם רואים שזה הרי מנותק לחלוטין מהכותרת המפוצצת, אבל אנחנו צריכים ללמוד מזה, זה צריך ללמד אותנו איך אנחנו צריכים לקבל החלטות, איך אנחנו צריכים להתייחס למידע בתוך תהליך קבלת ההחלטות שלנו, איך אנחנו צריכים להתייחס לכותרות, ואם אנחנו נבין שקודם כל הכותרות, כאילו יש בכלל אנשים שהרבה פעמים אני יוצא לדבר איתם, שהם באים עם מידע רק מכותרות, הבנתי שארצות הברית הולכת לפשוט רגל, אוקיי, מה הבנת על הנושא? הוא לא יודע מה זה. הוא לא יודע מה זה תקרת חוב, הוא לא יודע כמה פעמים זה קרה בהיסטוריה, הוא לא יודע שכולם אמרו שזה לא באמת יקרה, הוא לא נכנס, אפילו לכותרות, לכתבות שבפנים היה כתוב את המידע נכון, כי היו כותרות, כתבות עם כותרות מפוצצות, אבל שבפנים יש מידע מאוד מאוד נכון, על זה שזה לא פעם ראשונה, ועל זה שלמרבית הסיכויים הם יגיעו להסכם עוד פעם וכולי, אבל שזה רק בינתיים יוצר איזשהו מצב כזה של חוסר ודאות, אז הרבה פעמים אנשים אפילו לא נכנסים פנימה, אז הם צריכים, הם מקבלים החלטות או מתייחסים למידע רק על פי הכותרות שלו, וזה כל העידן המטורף שלנו, שאנחנו נמצאים בעידן המטורף הזה של הזיבזופ, של המעבר מטק, טק, 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 סרטון לסרטון לסרטון, אז גם צריכת מידע שלנו, ותהליך קבלת החלטות שלנו הפך להיות מאוד כזה, אם עכשיו כולם קונים, אז הנה, כתוב באינטרנט שצריך לקנות בחיפה או באילת או בבאר שבע, או לא משנה איפה, או בחול, ואותו דבר הפוך, אם עכשיו ארצות הברית לפני פשיטת רגל, אז אנחנו צריך להשקיע שם, זה הרי מטורף שככה אנחנו מתייחסים לדברים, רק על פי הכותרת, אז מאיפה, אז אנחנו צריכים לדעת מאיפה אנחנו שואבים את המידע שלנו, איך אנחנו מסתכלים על כותרות, איך אנחנו מסננים מידע, איך אנחנו מתייחסים לזה בתהליך קבלת ההחלטות, ואני חושב שיש את הספר שנקרא חשיבה מהירה ואיטית של דניאל קהנמן, יש שם המון תובנות על איך לקבל החלטות, איך להתייחס לתהליך החשיבה שלנו, ואני רוצה לתת משם איזה שתי תובנות, ועוד כמה שאלות שאני חושב שאם אנחנו נטמיע אותם בחיים שלנו, אנחנו נדע איך לקבל החלטות ואיך להתייחס למידע. אז קודם כל שאנחנו באים לקבל החלטות, הדבר הראשון שאחת התובנות החזקות מהספר, זה להיות מודעים להטיות של המוח שלנו. המוח שלנו, אתן לכם דוגמה, בסדר? אתן לכם דוגמה, המוח שלנו רוצה שאנחנו נהיה צודקים. אז אם אני יש לי דעה מסוימת על איזשהו נושא, השקעות זה מסוכן, השקעות, נדלן בארצות הברית זה מסוכן, כדי לעשות דיאטה אני חייב לעשות המון ספורט, לא משנה מה הדעה שלי, שאני אחפש מידע כדי לקבל החלטה אם אני הולך לעשות פעולה מסוימת או לא, המוח שלי ירצה לי, הוא פתאום אני אראה רק את המידע שמאשש או מאשר יותר נכון, את הדעה שלי, ולכן, הדבר הראשון שתהיו מודעים לזה, שהמוח שלנו מלא הטיות, אנחנו, הדעה שלנו, המחשבות שלנו, זה לאו דווקא בהכרח מה שנכון, ולכן תהיו מודעים לזה, כי זה בעצם יגרום לנו לראות רק את המידע, שמאשר את מה שאנחנו מאמינים וחושבים, להפך, תובנה ראשונה, להפך, תהיו מודעים להטיות של המוח, וחפשו מידע שסותר את זה, התובנה השנייה, זה לחפש מידע, שהוא נגד הדעה שלנו, נגד המחשבה שלנו, נגד מה שאנחנו רוצים לקבל החלטה. ואז המידע הזה, הוא יעזור לצמצם את כל ההטיות של המוח שלנו, את כל זה שאנחנו רוצים לאשר את מה שאנחנו כבר מאמינים או חושבים. בסדר? זה ככה מהספר, ולדעתי בכלל, בכלל, כל הנושא הזה של מידע, כדאי לשאול את עצמנו מספר שאלות שבעצם יכול לעזור לנו, יכולות לעזור לנו מאוד, איך לסווג את המידע, איך לסנן את המידע, ואיך אני מתייחס אל המידע בתאריך קבלת ההחלטות. אז השאלה הראשונה שאני רוצה שתשאלו את עצמכם, מאיפה הגיע המידע, ומה האינטרס של מי שנתן לי אותו. בסדר? אנחנו צריכים ללמוד לחפש מידע ממקורות אמינים, וכדי לעשות את זה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מאיפה הגיע המידע, מה האינטרס של מי שפרסם אותו, מה הוא רוצה, ומה, מי הגוף הזה ומה המטרות שלו. השאלה השנייה שאתם צריכים לשאול את עצמכם, תבינו את ההקשר של המידע בתמונה הגדולה שבה הוא מפורסם. בסדר? וזה אולי משהו שאנחנו בכלל לא שמים לב אליו. אנחנו מוציאים, אנשים מוציאים משפטים ממחקרים גדולים, או מספרים, או מכתבות, ובעצם הם מנתקים את החלק הזה מהתמונה הגדולה. תבינו את ההקשר הגדול של המידע שאתם משתמשים בו. תבינו איך הוא פורסם, מה הוא בא להגיד, ומה השורה התחתונה, כי הרבה פעמים מנתקים חלק מ... לא, אתה יודע, אנחנו קרובים מדי לתמונה, אז אנחנו לא רואים את התמונה הגדולה, אנחנו לא מבינים מה זה בא להגיד. תבינו את ההקשר הגדול של המידע. השאלה שלישית, האם בדקתי את המידע לעומק, כי התרכזתי רק בכותרת? שאלו את עצמכם את זה. באמת. שמישהו אומר, אני מפחד להשקיע בארצות הברית עכשיו, כי ארצות הברית לפני חדלות פירעון. בדקת? הבנת מה זה אומר חדלות פירעון? מה זה כלכלה שנשענת על חוב? כמה פעמים זה קרה בעבר? האם בכלל יש לזה סיכוי גבוה שזה יקרה? מתי? עד מתי? מה אמרו הגורמים הרלוונטיים? מה אומר הממשל? בדקת או שהתרכזת בכותרת? בסדר? תשאלו את עצמכם, האם אני מסתמך על כותרת, או בדקתי את המידע לעומק? ארבע, חפשו מידע סותר, ואו עוד מידע שתומך במה שאתם רוצים לקבל החלטה בו. כל הזמן, תמשיכו להשתית את זה בראש. חמש, האם המידע שאני מסתכל עליו עכשיו באמת רלוונטי לקבלת ההחלטה שעומד בפניי? זאת אומרת, האם אני בא להשקיע בהשקעה, בבניית בניין בברוקלין, בהשקעה בפלורידה, האם המידע שאני מסתמך עליו הוא רלוונטי לתאריך קבלת ההחלטות שלי? זאת אומרת, לפני שאני יוצא לדרך, כשאני הולך להשקיע, מה השאלות שאני רוצה לענות עליהן? האם אני רוצה לדעת מה הביטחונות, מה הסכנות, מה הצפי תשואה, לכמה שנים זה? איזה שאלות אני צריך לענות עליהם? האם זה שהתחלתי פתאום לגלוש למה יקרה לספקולציות על השקל דולר, או מה יקרה לממשל בארצות הברית, האם זה רלוונטי אליי, כן או לא? האם רלוונטי אליי מה קורה לאינפלציה בארץ, להחלטה הזאת? לפעמים אנחנו לוקחים מידע שלא רלוונטי לקבלת ההחלטה, כדי לעשות את זה דרך אגב, תהיו מוכנים עם צ'קליסט, מה אני צריך לענות עליו כדי לקבל החלטה על כל החלטה שאני רוצה לעשות. לפעמים זה צ'קליסט בראש, כי זה דברים פשוטים, ולפעמים זה דברים יותר עמוקים. אז השאלה החמישית הייתה, האם המידע באמת רלוונטי לקבלת החלטה שעומדת בפניי? אם לא תעיפו אותו הצידה, תנקו אותו, אנחנו מוצפים בכל כך הרבה מידע שזה קשה. הדבר השישי שהייתי רוצה לשאול את עצמי, זה, אני קורא לזה ככה בכותרת, חפשו את העובדות, מספרים, סטטיסטיקות, ולא את הכותרות או מידע סרק. חפשו את מידע הרלוונטי שאנחנו הרבה פעמים מפספסים אותו, כי אנחנו לא מתרכזים במספרים, סטטיסטיקות ונתונים אמפיריים, אני קורא לזה, בסדר? זה דבר שיכול לעזור לנו מאוד, כי אם הייתי מסתכל על כותרת ומידע על חדלות פירעון של ארצות הברית, אבל הייתי מסתכל על מספרים, קרה 80 פעם בעבר, תמיד הגדילו, אף פעם בעבר ארצות הברית לא פשטה רגל במרכאות, אני קורא לזה. אז כנראה שההר פתאום לא היה כזה גדול, ולכן אני אומר, חפשו את המספרים, את הסטטיסטיקות, מה הצפי התחלות בנייה באותו אזור של ההשקעה, כמה התחלות בנייה יש נכון להיום, כמה חיפושים, כמה מחפשי דירה יש, האם המקום בהגירה חיובית או לא, אל תרדפו אחרי הכותרות שהמחירים בהתרסקות, איפה, תסתכלו, זה באמת קורה, אני הולך להשקיע בברוקלין, זה באמת נכון, מה הנתונים של הרבעון האחרון, מה הנתונים שנה אחורה, מה קרה למספרים, חפשו את המספרים, את הסטטיסטיקות ואת העובדות, ולא את הכותרות. זהו, אז ככה לסיכום, הממשל בארצות הברית לא לפני פשיטת רגל, הגיעו להסכם עקרונות, בימים האחרונים כל זה מאחורינו, וכמו תמיד, כותרות מטרתם למשוך אותנו פנימה, חדשות מטרתם להדביק אותנו עם הפחדה ופחד, ולהדביק אותנו למרכב ולמרכב, עיתונות כדי לפרסם וליהנות מיותר כניסות, יותר צפיות, וככה השלטי חוצות במרכאות שלהם יהיו שווים יותר. אל תיפלו לכותרת, חפשו את הסטטיסטיקה, חפשו את המספרים, חפשו מידע סותר את המחשבות שלכם, אל תיפלו לזה שהמוח שלכם רוצה לראות רק את מה שאתם כבר מאמינים בו. ואם הייתם בלחץ מזה שהממשל בארצות הברית הולך לפשוט רגל, אז אתם לא צריכים להיות, זה כבר מאחוריכם. זהו, אנחנו נפגש פה בפרק הבא של הכל נדלן. אתם מוזמנים לפנות אלינו לכל שאלה, או אם אתם רוצים להשקיע איתנו ביחד. נפגש פה בפרק הבא.
נהנתם? תוכלו לשמוע את כל הפרקים בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגוגל פודקאסט. אל תשכחו לעשות לנו לייק בפייסבוק, BNC יזמות והשקעות נדלן, ובאינסטגרם, BNC קו תחתון אינבסטמנט. להתראות בפרק הבא.